תתחיל, תתחיל, עדיין, אנשים מצטרפים, ככה אני אעשה את זה. בוא נראה, כאילו שכל עובד, אז
אולי כדאי שתכנס יותר, ואז הכל לא יתפזר בכל בית הכנסת. אפשר להתקדם. תראו שם את זה, אבל... ערב טוב. אוקיי. שמי דניאל. זה טיפה רקע לכל מי שלא מכיר ולא שמע עליי. הייתי קצין בגולני, גדוד 51. נעברתי לחיל האוויר, בית הספר לטיסה של חיל האוויר. הייתי מדח, ממח, קצין הדרכה, ממלא מקום סגן מפקד טייסת, והשתחררתי. עזבתי את הארץ, הייתי בארצות הברית, 10 שנים. למדתי טייס, טיסה מקצועית, גם באקדמיה, פרופשיונל פיילוט דגרי, חותמת הזהב של בראוורד קומיוניטי קולג', והתקבלתי לנאסא, באמברי רידל, קו קנבר, על דייטונה ביץ', ושם חשבתי, לעשות דברים אחרים בחיים. אולי יותר יום בהיר אחד, כשאני עם דוקטורט, אז אולי להיות אסטרונאוט פעם, כן? זה היה חלום. היה לי מטוס פרטי, התבוללתי, כנסוי לגויה 7.5 שנים, הולנדית, נוצריה. באיזשהו שלב גם התחלתי להטיף בכנסיות, הייתי בארצות הברית בפלורידה, מעורב מאוד מאוד בנצרות. ובאיזשהו שלב התחלתי להבין את הטעות שלי, התגרשתי, שכרתי את המטוס, ויתרתי על החלומות האמריקאים שלי, חזרתי חזרה לארץ, התחלתי חיים חדשים בגיל 33. חלק מהדברים שאני אספר לכם, זה מכיוון שאני חושב שייחד את אמריקה ובאמת באמת התערבב עם אמריקה, ברמה הגבוהה, התחלתי לחשוף כל מיני דברים שהחלום האמריקאי בעצם, זה לא בדיוק חלום אמריקאי, זה... חשפתי את המסכה, הורדתי את המסכה על אמריקה וראיתי את ה... סליחה שאני אומר את זה ככה, את הסמך מם, מסתתר. אז אני אחשוף אתכם גם למה שקורה באמריקה. כשחזרתי חזרה לארץ, הגעתי לכאן, התחלתי ללמוד בירושלים. נכנסתי ללמוד ברחבי דעת, אצל הרב עובדיה, למדתי 14 שנים, הוסמכתי לרבנות יהודה הרב עובדיה, ויצאתי לזיכוי הרבים, מערכים, יועץ של יד לאחים, מרצה בלב לאחים, מרצה בתוך הצבא עם מסגרת דרכי אבות, וחוקר, כותב ספרים, אז כתבתי ספרים, והתחלתי להתעסק עם הצלה מנצרות, הצלה מכתות, הצלה מאסלאם, יחד עם יד לאחים, עם לב לאחים, עם כל הארגונים, ארגונים שלהם. הספרים שכתבתי זה... יש אלוקים, השלוש מאות דפים האחרונים מתעסקים עם הקונספירציות של סדר עולמי חדש, New World Order, אבל זה נכתב לפני 6 שנים, זאת אומרת, כל מה שאני אספר לכם כרגע, זה לא ידיעות מתקופת הקורונה, זה סוכם, עברתי הרצאות באנגלית בארצות הברית, ובסופו של החלק הראשון מדבר על דת ומדע, כמו שקשור למהפך הגדול, גיל העולם, אבולוציה, תורת הרב יקום, ומקבילים וכו'. כל הספירות בקוראן, ספר בעולי קדר, הספר הזה הצלחתי להוציא יהודי, שמע להתחתן עם נסיכה מערב הסעודית, ובסופו של דבר, אחרי המסע של שכנועים, התחיל להתרחץ לי כאן בתל ציון, והפך לי חלצה, ובסופו של דבר, נכנס לישיבת התפוצות ללמוד תורה. ושני ספרים נוספים, הספרים העיקריים של יוטיוב, שהם קוראים להם פרוגרם לאנגלית, זה הפתחה של רומי, חלק א' וב', סגר כנסייה באשקלון, השבית תחנת רדיו של מנצרת ירושלים ברדיו, ושדרן רדיו התחיל להתראה את עצמי שבתות, למזלי, משמיים, היה מישהו שבארצות הברית שמצא חן בין המספרים, תרגם את זה על חשבון המפיץ את זה בארצות הברית ב-20,000 פרקים, וכאן התחיל סיפור, כי הספר הזה הגיע לנזיר במזער עצמו. ובזכות זה, בסופו של דבר החליט להיכנס איתי לדיבייט, לוויכוח. אחרי שנכנסנו לוויכוח, הצלחתי להוציא אותו מהמנזר בגיל 65, בתואר דוקטור באוניברסיטה בארצותים, דבר שלו שפות, בא לגור אצלי חודשיים, בתל ציון, בתלמיקווה, חלק כנסת פני אריה של רב נחמני, ולמעשה דרכו הגעתי טיפה לסודות של הוותיקן. מי זה האפיפיור? מה קורה בתוך הוותיקן? אז אני אשתף אתכם מה שאני יכול, וזה זמן קצר בכל אופן, והאינפורמציה פה מסתרעת עד חודשים, אז אני אקצר את הדברים, כבר שנים. ופשוט אני רוצה לומר לכם, יש, נתחיל את זה כך, 1776, מיד אחרי שבתאי צבי. תקופה של שבתאי צבי ב-1666 הוא מתקן ברכה. ברכה היא, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, מתיר כל האיסורים. הכל הוא מתיר את כל האיסורים, ולכן אתם תראו הרבה פעמים מנהיגים בעולם שעושים את התנועה הזאת. 666, למה? 1666, שבתאי צבי, פותח את העידן החדש, בטלה תורה, מתיר כל האיסורים, העידן החדש התחיל, זה יכול לעידן החדש. למעשה, כדי שאני יכול להבין את זה יותר טוב, שבתאי צבי מחליט שהגאולה לא יכולה לבוא בדור שכולו זכאי, היא צריכה להגיע, היא כנראה תגיע בדור שכולו חייב, צריך לזרז את העובדה שהדור הוא לא חייב וצריך להחתיא את הרבים. אז שבתאי צבי בעצם מתאסלם בסופו של דבר אחרי שמחליפים אותו כבר, מתאסלם, אבל יש לו מטרה, המטרה שלו היא להשמיד את המוסר היהודי בתוך האסלאם, כי הייתה השפעה של היהדות בתוך האסלאם, אז הוא רצה להשמיד את ההשפעה של היהדות בתוך האסלאם. יעקב פרנק, 50 שנה אחרי זה ממשיך דרכו, מתנצר עם 1,000 משפחות, המטרה שלו לא הייתה להתנצר, המטרה שלו הייתה להשמיד את המוסר היהודי בתוך הנצרות. הוא ראו בנצרות ובאסלאם שני כתפיים, כתף ימין וכתף שמאל, של היהדות. כאילו היהדות השפיעה אלה דתות מונותאיסטיות שהתפרגו מתוך היהדות. ההשכלה הייתה החלק השלישי, היא נשארה בתוך, וזה שבתאים שנשארו בתוך היהדות, המטרה שלהם הייתה להשמיד את המוסר היהודי בתוך היהדות. אז מי שככה תוהה, יש שלושה פלגים שבתאים, אחד מהם נכנס לאסלאם, אחד מהם נכנס לנצרות, והשלישי נשאר בתוך היהדות, ומשם הלאה התפתחה גם כן ההשכלה, אז תמשיכו הלאה, כל מה שקשור לקונסרבטיבים, רגל אחת מחוץ למאחד, רפורמה, רגל אחת פנימה תוך הנצרות, ונכן לזה התפתחה הציונות החילונית. יש הבדל עצום בין הציונות הדתית והציונות החילונית. הציונות הדתית זה הרב קוק, ופה זה משהו, זה משהו קדוש, זה משהו אחר, אבל הציונות החילונית לא הייתה, הכוונה שלה לא הייתה תמורה, הציונות החילונית הייתה כוונה אחרת, למחוק את המוסר היהודי, היהדות ולכולל את העמי. לא אני אומר את זה, תסתכלו על הסרטון של הרצל שנמצא ברשת, אתם יכולים לראות בדיוק מה היו הכוונות שלהם, רצו פה את גרמניה הקטנה, רצו ליצור עם אחר. אני מדהים אותי טיפה רקע, טיפה היסטוריה, אבל בעצם זה לא מתחיל, זה רק כך מתחיל השורש פורי ראש ולענה. ב-1776, יעקב פרנק חובר, שהוא בעצם, הייתי ממשיך בכושר של שבתי צבי, חובר לרוטשילד, רוטשילד מחפש שליטה בכסף של כדור הארץ, במקביל יעקב פרנק רוצה למחוק את המוסר היהודי מהעולם, הוא התיר את כל היסורים, ואני רוצה לומר לכם שממש ממש הזדעת עולם, כמו שהאיש הזה עשה, אין איש יותר רשע מהאיש הזה בהיסטוריה. זאת אומרת, הוא התיר, לא מדבר על יש עתיד, שאלה פשוט מאוד קבוצות שלמות. בקיצור, הוא התיר הכל. הוא פשוט גם ביצע את זה הלכה למעשה, ליעקב פרנק. מה זה אומר? זאת אומרת ככה, הם נלחמים בתנ"ך, יש להם חזון אחר. הם לא רוצים שהשם ישלוט בעולם. הם רוצים משהו אחר. הם רוצים עולם אחר, איך אני אסביר איזה מין עולם הם רוצים, ולאן אני רוצה להגיד. בהתחלה, זה התחיל עם אמונה, התחיל עם אמונה כביכול לחתור לשם שמיים, וזה הסתיים בסופו של דבר עם כת שטנית, של מאמינים בסמך נאי, בלוציפר, כן, ככה הם קוראים לו. רק כדי שאתם תבינו את זה יותר, הוויכוח, מה שאני מספר לכם כרגע זה תנ"ך. מה זאת אומרת זה תנ"ך? כשאתם פותחים את התנ"ך ומתחילים ללמוד תנ"ך, תדעו שהמלחמה הזאת התחילה בין אברהם אבינו לנמרוד. נמרוד היה הבונה החופשי הפרה-היסטורי, הראשון בהיסטוריה, אגב זה מה שכתוב בספרים של הבונים החופשיים, שהבונה החופשי הראשון זה נמרוד, אחריו כן, מה הוא רצה? עיר ומגדל, אבא דיבר לנו עיר ומגדל. אני טוב אסדר מה זה עיר ומגדל, אבל בעצם אברהם אבינו נלחם בו. פרעה ממשיך דרכו עם הפירמידות. לכן אתם יכולים לראות את השטח של הדולר, את הפירמידה ואת העין של הפירמידה, את העין של האל המצרי, הורוס ולשמש. מה זה עושה באמריקה? מה זה עושה השטח של הדולר? איך בדיוק מצרים מגיע לאמריקה? איך נסביר את זה מסתובבים יותר? כשאתם רואים, ויש דיון הלכתי, האם מותר להכניס דולר לשירותים או לא, כי כתוב שם עם God we trust, אני אומר לכם, חד משמעית, כנראה רבנים לא הבינו על איזה God מדובר, אתם יכולים להכניס את זה לשירותים, אפילו זאת מזה, כן, יותר חמורים, כי לא מדובר פה ב-God ש... מי שכתב את זה, כתב, התכוון, עשה מחמם. אז אתם, למעשה, כל הדולר עצמו, כל הדיזיין, כל העיצוב של הדולר, יש פה סודות כנוסים של האילומינטי, של הראשים היותר עליונים של העבודים החופשיים. אני אומר את זה כך, כשאנחנו מסתכלים, כשאנחנו רוצים להבין מה קורה פה, אז יעקב פרנק רצה את הכסף, להשמיד את המוסר היהודי. אבל יש לנו גם את עוד אדם וייספורט, או וייספורט, היה בן של רב, שאבא שלו מת, נפטר, לא נכון, בדיקה שאבא שלו התפטר מהעולם, ואז הוא הלך להתנצל, הוא הצטרף למסדר הישועים בוותיקן, הפך להיות נוצרי קתולי, הוא הפך להיות חבר בפרימייסון, בבונים החופשיים, ואז הוא נשלח מטעם מסדר הישועים בתוך הוותיקן, כדי להקים קבוצה סודית בתוך הכת סודית של הבונים החופשיים. המשולש העליון של הפירמידה זה האילומינטי. הם השליטים, זה כאילו הכת הסודית שבתוך הכת הסודית. מה המטרה של האנשים האלה? למעשה זה אותם גלגולים של דור הפלגה. הם רוצים ממשלה עולמית אחת, למחוק את המושג הזה של לאומים, מדינות, זה פסה, זה לא מתאים להם. הם רוצים שלטון עולמי אחד, וממשלה עולמית אחת, דת עולמית אחת. לא מתאים להם שיש הרבה דתות בעולם, הם רוצים למחוק את כל הדתות וליצור דת עולמית אחת. One World Order, סדר עולמי חדש, New World Order, סדר עולמי חדש, ו-New Religion, One Religion, דת עולמית אחת. עכשיו, כשאנשים שומעים את זה, אומרים, וואה, זה קונספירציות. אתה מדבר קונספירציות, אז אני רוצה להגיד לכם משהו, יש פה טעות. קצת שותפים לאנשים כמוך בתקשורת, שכשברגע ששומעים את המילה קונספירציה, תדע שזה לא נכון. שקר. זה בעצמו שקר. למה זה שקר? כי מה זה קונספירציה? קונספירציה זה קשירת קשר. איפה מילון? קונספירציה זה קשירת קשר. אז מה זה אומר? קשירת קשר זה יכול להיות עובדתי. אנשים קשרו קשר. יש תיאוריית קונספירציה. אנחנו לא מדברים על תיאוריית קונספירציה, זה אומר קונספירציה, קשירת קשר. אני העליתי כמה סרטונים ביוטיוב, אבל באחד הסרטונים שנסברתי איך משיח בן דוד ינצח את הסדר העולמי החדש, למעשה את התוכנית הזאת. אבל לפני כן, בואו ננסה להמשיך הלאה. פרעה נלחם, משה רבנו נלחם בו. זה כבר, זה פרה-היסטורי, זה מלחמה היסטורית, היא לא מתחילה מהיום. אחר כך, נבוכדנצר, מלך בבל, חולם על פסל המלכויות, ודניאל פותר לו את החלום, אבל מה אומר לו? אתה ראש הזהב, אחריך תבוא מלכות הכסף, זה מלכות פרס, ואחריה תבוא מלכות יוון, מלכות הנחושת, ואחרי זה מלכות רומא עם רגלי הברזל, שחרשה את המקדש מחוזות של ברזל, והצבעות יהיו חלק מחרס וחלק מברזל, כאילו האסלאם, הליגה הערבית, וכאילו האומות המאוחדות ינסו להתאחד, וזה לא יסתדר להם כל כך, זה לא יתערבה כל כך, רגלי חרס, אצבעות החרס, אצבעות הברזל, ואז נעתקת אבן קטנה מהר, כמובן, מהר ציון, אבן מעשור, בונים את הראש פינה, מלכות לדוד, נופלת, שהניח את אבן הפינה לבית המקדש, נופלת לרגלי הצלם, מפזרת אותו, משברת אותו. אבל מה זה הצלם הזה? זה להוציא את אלוקים מהתמונה, אלוקים לא שולט בהיסטוריה. מי שולט? האדם הוא המרכז, הוא שולט בהיסטוריה. מה יש? מה יש בראש הזהב? בתוך ראש הזהב, לנבוכדנצר, מגדל בבל. זאת האידיאולוגיה שלו. שוב פעם, לשלוט בכל העולם, לשלוט בכיתה, לשעבד את כל האנושות תחתם, ולהפוך להיות השליט של ההיסטוריה במקום אלוקים. הוא טייק אובר, מה שנקרא. ובמעשה מי שנלחם בו זה דניאל. יש לנו את אברהם ונמרוד ואברהם, יש לנו את פרעה ומשה רבנו, את דניאל ונבוכדנצר, ובאחרית הימים סדר עולם מחדש משיח בן דוד. כשאני שואל ישראלים מי הוא האויב, אז אם בדרך כלל זה חיילים, אז אומרים לי הערבים. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, שתדעו הערבים, למעשה ממש זה משיח בן אפרים מטפל בהם. הוא משיח בן אפרים ועשה משפט בפרסים הרשעים ההורים הללו, זה מדרש של ילקוט שבעוני, ילקוט ראובני גם כן. זה משיח בן יוסף. זאת מלחמה על שטחים, על אדמות, נכון? אבל יש כאן מלחמה על הנשמה, קרב על הנשמה, קרב על המהות, קרב על הזהות. והקרב הזה הוא עקוב מנשמות. הגמרא, אני מתחיל טיפ-טיפה, לפני שאני מתחיל עם כל הקונספירציות האלה, טיפ-טיפה רקע, הגמרא מסרת סנהדרין פרק חלק אומר, משיח בן דוד יושב בפתחה של רומא. הוא לא יושב בפתחה של מכה, הוא לא יושב בפתחה של ירושלים, הוא יושב בפתחה של רומא. הרמב"ן אומר, למה? כדי להעבידה, למחוק אותה. למה? כי הם אוהב מספר אחד של העם היהודי. הבידו הכי הרבה נשמות בכל ישראל. התרבות, שיושב בפתחה של רומא, אומר הרב דסלר, בספר מכתב מאליהו חלק ג' הוא כותב שהמשיח אשר פתחה של רומי כי פתח הכניסה שלה להיסטוריה זה גם פתח היציאה שלה מההיסטוריה והחזיר, זה אדום, עתיד להחזיר את המלכות למי? למשיח בן דוד ממנו הוא נוטל את המלכות חזרה ולכן משיח בן דוד נמצא על פתחה של רומי כשתצא התרבות הזאת מההיסטוריה נכנס משיח בן דוד ונוטל שוב את המלכות כדי לשלוט בעולם אז למעשה, רק כדי שאתם תוכלו להבין את זה יותר טוב, למה זה לא רק דברי תורה? ב-1941, נפגש אחד ג'מיל פוסים, המופתי של ירושלים עם היטלר, וכל הפרופסורים שם לא מבינים איך זה ייתכן שפתאום היטלר של ארי נותן למופתי, אחד ג'מיל פוסים, להצביע במוח על יד, הרי מי שהיה עושה את זה היה חוטף כדור, אם הוא לא אבי. איך זה ייתכן שהוא נותן לערבי, שני, להצדיר במוח עלייה, ויותר מזה הוא עבר בתוך גדודי ה-SS, והיטלר עובר איתו איתו ומכבד אותו. אז למעשה יש מכתב שהיטלר השאיר, הוא כותב למופתי, נמצור את הסוד הזה בלבך. המטרה היא השמדת היהודים, אני אתחיל. אבל אם אני לא אספיק, אתה תשלים. למעשה, המופתי של ירושלים כינס מכל ארצות ערב, ערבים, ובגודם לאלבניה, שהם היו החיילים הראשונים שגדודי האס-אס אימנו אותם, זה גדודי האס-אס הערבים הראשונים. ומי הלכים לחיות עולם השנייה, 1945, כשסתיימה המלחמה, הם חזרו לארצותיהם, ואלה היו הביצים, הביצים שהבקיעו של עמלק, זרעוני עמלק, בתוך העולם הערבי. כן, שמוכנים למות ולחרף נפשם למות כדי למחוק אותם. אני רוצה לרגע טיפה להגיד לכם משהו דבר תורה קטן, אבל ראיתי בעלות, אני לא הולך להתמקד בדברי תורה, בסדר, מי שרוצה לראות שמה קוספירציות, אבל כן, זה חשוב מאוד, זה נקשר אחד בשני, ושאתם תבינו גם את תמונה שלמה. אנחנו יודעים שהסדר העולמי הזה ישלוט בעולם. הוא ישלוט בעולם 9 חודשים. אני לא אומר את זה לדעתי, שאלו תלמידה של רבי יוסי בן קיסמא, ומתי בן דוד בא, גמרא במסכת סנהדרין בצדיק ח', אומר להם, אני לא רוצה לומר לכם כדי, אומר רש"י, כדי שמי שאומר משהו על העתיד, אז צריך גם לעשות אות ומופת, באותה תקופה של אותה נעים, להוכיח שדבריו אמיתיים. והוא לא רוצה שינקו מזכויותיו בעולם האמת. הוא יעשה אות ומופת, שינוי סדרי בראשית, אז ינקו מזכויותיו בעולם האמת. אז אמרו לו, רבנו, לא נבקש ממך אות, אל תגיד לנו. אז הוא אומר להם, כשיפול השער הזה ויבנה ויפול, ויבנה ויפול, ולא מחליטים לבנתו עד שבן דוד בא. אז הוא אומר, רבנו, תן לנו עוד. הוא לא כך אמרתי לכם שלא תבקשו לבניות. הוא לא אף על פי כן. וביום פטירתו של רבי יוסי בן קיסמא, כן, הוא אומר להם עוד משהו, מוסיף עוד קטע קטן, הוא אומר להם, העמיקו לי ארוני, שאין לך כל דקל ודקל בבבל, שאין סוס פרסי נקשר בו, ואין לך כל קבר וקבר בארץ ישראל. שאין סוס מדי אוכל בו תבן, ואומר רש"י לעתיד לבוא למלחמת גוג ומגוג האחרונה, ודין פרס ומדי יכבוש את בבל, עיראק, ברוקדן, ונמלאים כל ארץ בבל סוסים פרסיים, טנקים, כן, שהרי כתוב, אין לך כל דקל ודקל בבבל שאין סוס פרסי נשאר, או אין לך כל חניון וחניון באיראן שאין טנק איראני חונה בו, כן, זה מה שבעצם כתוב, זה הסוסים של עתיד לבוא. ומשם עולים על ארץ ישראל. ונאמר מצפון תיפתח הרעה, סוריה, כן? ולוקדים אותה, לא כתוב וכובשים אותה, כתוב ולוקדים אותה. לקוד זה לסגור מסביב, לכבוש זה להיכנס פנימה ו... כן? לוקדים אותה. אתם יכולים לראות כבר שהאיראנים מנסים לעשות את זה, בכל החזית. זה, כן, מנסים כל הזמן ללכוד אותנו מכל הכיוונים. בכל פנים, מיד אחרי זה כתוב, אמר רב, אין בן דוד בא, עד שתתפשט המלכות בכל העולם כולו 9 חודשים. נשאלת השאלה, מי זאת המלכות הזאת? שתתפשט בכל העולם כולו 9 חודשים. אז אני בהתחלה, לפני כמה שנים, באמת שמעתי מרצים, גם בערכים וגם בהתדברות, וגם הרב אמנון יצחק, שהסבירו שמדובר על פרס, כי זה העניין, זה מה שמדובר, כן? מדידה פרס, אבל זה מה שכתוב לפני כן, ומיד אחרי זה כתוב אמר רב, הופיע ממש בסמיכות, אז הם הבינו שמה שדובר לפני כן, שזה בעצם מלכות פרס, שעתידה לשלוט בעולם 9 חודשים. אבל זה לא נכון, מכיוון שדברי רב נאמרים בגמרות בעוד מקומות. הם נאמרים בצורה מפורשת, ובמסכת יומא דף י' יש מחלוקת בין רבי יהודה לבין רב, ורבי יהודה אומר, עתידה רומי שתיפול לפני פרס. ורב אומר, תדעת פרש שתיפול לפני רומי, 10 חודשים קודם ביד משיח ציפון. זאת אומרת, תדעת פרש שתיפול לפני רומא, 10 חודשים קודם ביד משיח ציפון. זאת אומרת, אנחנו כבר יודעים מי ישלוט ב9 חודשים האחרונים. מלכות רומי, לפי רב. שואלת הגמרא, איך זה יכול להיות? רב, מה אתה אומר? הרי הפרסים הם אלה שבנו את בית המקדש השני, והרומאים הם אלה שסתרו את בית המקדש, הם החריבו את בית המקדש השני. בנוי ביד סתורי, שאותם כבר אמר, מי שבנה את בית המקדש השני, הוא יפול לפני מי שסתר את בית המקדש השני. הרי לפרסים יש יותר זכויות, הוא אומר, שאותם כבר אמר. אמרתם כבר, כן, גזירת מלך. גזירת מלכות של עולם שעתידה פרס, שתיפול לפני רומי, תפורסים כל הדעת מושך צדקם. אז אם אני רוצה לקחת עכשיו בציר הזמן, לקחת מפה, לעשות פס אחד ארוך, ולומר, הנה פה, המשיח. משיח בנביא מתגלה פה. קחו 9 חודשים אחורנית, שם נופלת פרס לפני רומי. השאלה היא, האם באמת דברי רב הם אמת ודברי רבי יהודה הם לא אמת? התשובה היא שבמילה דאגדת, השני דברים אמת, זאת אומרת, יהיו פה סבבים. רק שהסבב הפיינל, הסבב הסופי, באמת יהיו רגעים שבהם פרס תנצח, ויהיו רגעים שכן יהיה פה התמודדות, אבל בפיינל, בסבב הסופי, תדע פרס שתיפול לפני רומא. מי זאת רומא? היום אנחנו יודעים מי זאת רומא. אני רוצה להראות לכם את רומא, ואני רוצה להראות לכם יותר מזה, נגיד לכם סוד נוסף קטן, יש מדרש אגדה, שהמדרש משיח, שאומר שב-40 יום האחרונים, לפני ביאת משיח, עם ישראל יצא למדבר, לא רק בארץ ישראל, בכל המקומות, למדבר העמים. כולם יברחו מהג'יפה, מהציביליזציה, ילכו למדבר. למה? כי אתם תראו עוד מעט איך שבעצם השלטון הדיקטטורי הדיגיטלי הולך לסגור ולסגור 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 ולהכביד את כולו יותר ויותר, עד למצב שבו אנשים כבר לא יכולים לסבול את זה, הם פשוט הרגישו שהם צריכים לברוח מהציביליזציה ומכל השלטון שהולך לשלוט בערים החכמות, הבה נתחכמה לו, והם פשוט יברחו למדבר, כי במדבר קיבלנו תורה, במדבר נקבל את המשיח. יאון נביא, משיח בן דוד, מתגלים במדבר, מדבר מתנה, מתנה מחרירת, מתנה במות, כן, בן דוד רב במדבר, נקבל את המשיח. זה לא יהיה רק בארץ ישראל, למעשה בכל העולם, אנשים יברחו למדבריות של ארץ העמים, זה מדבר הלאומים, ככה זה נקרא במדרש משיח. אז אנחנו יודעים שיש לנו א', 9 חודשים, יודעים ש-40 יום של בסוף ה9 חודשים האלה, כבר תהיה פעולה, אנשים כבר, לא שיהיה מלחמת חיפוש וחילה, אנחנו לא, אנחנו פשוט נאלץ לברוח, זה מין בריחה כזאת, בכיוון המדבר, ושם יתגלה משיח בן דוד. אגב, גם אחרי שמקבץ את עם ישראל, קיבוץ גלויות, זה קיבוץ מדבריות, מהמדבריות, כן? מארצות, מדבר העמים, מדבר העמים, שם מקבץ אותם. זה מה שמספר לנו. עכשיו אני רוצה לחזור לרגע, עם 9 חודשים, הסדר העולמי החדש הזה ישלוט בעולם, מה זה אומר לנו? אנחנו התחלנו את 9 חודשים? התשובה היא לא, אנחנו במוקדמות. אנחנו לא יודעים מתי, אבל אני אגלה לכם רק דבר אחד, מתי ברור שהתחילו את 9 חודשים. 9 חודשים האלה התחילו, שלא תראו שום ממשלה בשום מקום אחר בעולם. זאת אומרת, היא ממשלה אחת, וזה האומות המאוחדות בלבד. כשתהיה ממשלה עולמית אחת, כמו שרוצים, אם סוף סוף יוצאים מהכוח אל הפועל את זממם, ותהיה ממשלה עולמית אחת, שלטון עולמי אחד, אז יהיה 9 חודשים. למה אני אומר את זה? כי מה אני אומר את זה? זה הכל נקבע לפי, באמת לפי ארץ ישראל. אבל תסתכלו לרגע טוב, כבר המסכת סנהדרין, כמו אומרת, אין בן דוד בא, אמר רבי חמא, אין בן דוד בא, שיתלו שופטים ושופטי ישראל. אמר רבי חמא, אין בן דוד בא, שתכלה מלכות הזלה בישראל. הוא אומר, רק שתהיה שלא תהיה להם בישראל שלטונות אפילו לא קלה ודלה. אפילו לא קלה ודלה. גם דניאל, בספר דניאל, הוא שואל, מרים את העדיין למעלה ושואל גבריאל המלאך בהתגלות שהייתה לו, עד מתי קץ התלאות? אז הוא אומר לו, באפס ים. מה זה באפס ים? אז הוא מסביר, רש"י, עד שלא יהיה להם כוח לישראל לפשוט בגדוד הנה והנה. עוד אמר זה הנה והנה, אולי כבונה את הדרום בצפון. אני לא יכול לבוא ולהחליש, אני אומר לך, ההפך הוא נכון, אני חושב שאם אנחנו נעשה תשובה, אז כל זה לא יקרה. זו גזירה, גזירה רעה לא חייבת להיות. הגאולה היא גזירה טובה, אבל הדרך לשם יכולה להיות רצופה מאוד מאוד דרך חתחתים. תראו לעצמכם שהמראות הללו מתרחשים, זה לא דברים פשוטים. אני, כדי להשלים לכם את הפאנל, את ה... היום אם בקורת תשמעו, אם המשרה עושה תשובה על זה היום, אם בקורת תשמעו כל הגזירה הזאת מתפתק. צריך לדעת שהיא מרחפת, שיש פה גזירה שמרחפת, צריך להתעורר ולבקש ולהתפלל ולהזהיר. ולהתעורר. ובמקום לשבת ולפחד, לעשות המראה של פחדים לאמונה וביטחון בהשם. כשלא יודעים כלום, אז לא יודעים שום דבר, אז אתה לא יודע שאתה מסכן, עת צרה היא ליעקב, אז די כה ממנה. ממנה היא כתיבה שאלה, כי ברגע שאדם מבין שהוא בצרה, הוא מרים את העיניים לשמיים, הוא עושה פעולה, מנסה לבטל גזירה, שהוא לא מבין שהוא בצרה, אז הוא מתרדם, אז הוא ישן. אני רוצה לומר לכם דבר אחד, מה שאני רואה, אני לא מדבר כנביא, אני לא... אני עושה כל דבר תשובה פשוט מאוד, אני עושה רק את החשבונות, אני רואה מה שאני רואה, מתוך לימוד בלבד, ולא יותר מזה. אנחנו מתמודדים כרגע לא עם הרייך השלישי, הרייך השלישי זה היטלר, יש פה את הרייך הרביעי לפנינו, אני יודע שווה עם המלא. זאת אידיאולוגיה שכרגע אנחנו נפגש איתה, והיא חותרת תחת האנושות כולה, ולמעשה הולכת לדלל את אוכלוסיית העולם. לא שאני... בואו נסביר את זה גם למה, אני אולי נתחיל מטיפה להתאים אותך. ישנה קבוצה בעולם, שאמרתי, שהמטרה שלה היא גילול אוכלוסיית העולם ב-90%. יש גם מי שרוצה לטעון שזה 95%, אני לא מתווכח על 5%, זה לא קריטי פה. הם לא רוצים 800, הם לא רוצים 8 מיליארד, הם רוצים בסך הכל 500 מיליון בני אדם. יש בג'ורג'יה לוחות אבנים, סלעי ענק שמופיעים בג'ורג'יה, ואני יכול להראות לכם את זה. תראו ש... אוקיי. לפני, מכיוון שאני אמצא במקום אחר, אני אראה לכם את זה תכף. אתם תראו, אני אראה לכם סלעים, סלעי ענק שכתוב עליהם בעברית, בספרדית, בכל השפות, בוא נאמר, לפחות 15 שפות. מה הם אותו עשרת הדיברות של האילומינט? עשרת הדיברות שלהם, חלק מעשרת הדיברות שלהם, זה לדלל את אוכלוסיית העולם עשיר. 10% בכלל אוכלוסיית העולם. יש להם עניין להחזיר, לקבץ אותנו לתוך ערים גדולות, לבנות לגובה ולהחזיר בנייצ'ר, לטבע, את המרחבים, כך שיהיה אסור לנו להסתובב בתוך הטבע. למה? תכף תבינו למה. יש להם עוד, אני לא רוצה להיכנס לכל סוף הדיברות שלהם, אבל סוף הדיברות שלהם, מה שהכי חשוב זה הרצון לדלל את אוכלוסיית העולם. השאלה היא למה? נכון? למה לדלל את אוכלוסיית העולם? למה אתם כאלה רעים? מה יש לכם? איזה מין בני אדם אתם? אתם בכלל בני אדם? התשובה היא, רבותיי, השקיפת עולמה היא כזו. היות שלדעתם הם אלוקים, אז הם אלוקים. זאת אומרת, הם צריכים להיכנס ולהתמודד עם הבעיה, עם הבעיה האקולוגית, עם בעיית הסביבה. אני טוענת שיש קרע באוזון, הנס הזה של החיים בכדור הארץ זה נס, אבל התנאים האלה לא יישארו לנצח. האדם הוא אויב הטבע, ועם צורת החיים שלו הוא גורם נזק לטבע, ואוטוטו כל הספינה הזאת תטבע. אנחנו כולנו הולכים לאבדון. אז זאת אומרת, איך בדיוק הולכים לאבדון? מה הסיפור? הדלק הולך באוזל, אנחנו אוכלים את אוצרות הטבע, יש את המהפכה התעשייתית, יש זיהום, פולושן, כן? אדם נושם חמצן, פוליט מחמד דו חמצני, ובעצם מחמם את האטמוספירה, יש גלובל וורמינג, התחממות גלובלית, כן? ולכן אין ברירה, חייבים, אוטוטו, כל המלחמות הן סביב אוצרות טבע, סביב מזון, סביב... אז צריך לדלל את אוכלוסיית העולם, אין ברירה. מה עושים? החזק שורד, החלש נקחה, לפי שיטתם שמאמינים בדרווין שמוצא אדם מעקוף. אז הם לוקחים את חוקי הג'ונגל. חוקי הג'ונגל זה, כן, יש מלחמת המינים בטבע. החזק שורד, החלש נקחה, ואין ברירה, אז מה שצריך לעשות זה, מי החזק? אנחנו החזקים. אז היטלר באמת דיבר בהרצאות שלו, משהו שם זכור, על סדר עולמי. אני חושב שגזע הארי זה הגזע העליון, רוצה לשלוט בכל הגזעים האחרים, ובעצם סודר את הגזעים הנחיתיים שלא תורמים לחברה, עם פרנסות אוויר, בולשוויקים ולא יצרנים, עם חוכמת הבל ולא חוכמת דובל קין, שמייצר טכנולוגיה מתקדמת, עם W, מרצדסים, הם כאילו החוכמה הגרמנית והחוכמת קין, כן, וליצור בברזל ולתרום להם משהו כאילו פה, הם לא פרודוקטיביים, לכן אבל כל הזמן חוכמת הבל זה, לא יודע מה הם עושים, מה הם תורמים לאנושות היהודים האלה. פיטר כותב מפורש בספר שלו, היהודים המציאו את המצפון. מי צריך מצפון? מי צריך מצפון? לכן הוא נותן הוראה שאם ראית אישה הרה שחברך קצין אס אס יורה בה למוות והיא שותת דם, והילד הקטן שלה גוי בבכי על גופת תינור לפני בגסיסתה ברגעים האחרונים, אל תרחם עליו, תראה לו ברכתו. אל תסתכל על פני הרחמים היהודים, הם מהפנטים, יהודים, וכל חיה בטבע יש לה מנגנון הגנה, יהודים הם מהפנטים, מעוררים את פני הרחמים, אל תיכנע לפני הרחמים. ידע, הקרב, הוקץ, נחש, מקיש, יהודי מהפנט. הוא כמו, הוא מהפנט אותך, מעורר את פני הרחמים שלך, את המצפון שלך, אל תיכנע למצפון. זה מה שחינכתי לו. הנקודה היא שמה שהוא עשה זה לקח את כל מה שאנחנו רואים בג'ונגל, את תורת דרווין, ממוצא המינים של החזק שורד, החלש נכחד, המלחמת המין בטבע, לקח את זה ורצה אפליקציה, זאת אומרת, להגשים את זה, להוציא את זה מהכוח לפועל, באירופה, בשדה האנושי. מלחמת העולם השנייה הסתיימה, והיטלר לכאורה נצח. לכאורה. הוא לא מנוצח, אבל הוא נוצח על פנה. הביאו ב-1946 את הנאצים, משפטי נירנברג, תדעו אותם, וכמובן גרמניה מוצחה. אבל אני לא אכנס לכל הסיפור, כי באמת הוא פחות פה... אבל באיזשהו שלב, ב-1955, תחת הנשיא טרומן, העבירו במבצע שנקרא פפר קליפ. נאצים, שצריכים להביא אותם במשפטים שאין נגד האנושות, העבירו אותם לארצות הברית, שינו להם את השמות, שינו להם את הזהות, ונתנו להם להקים שני דברים. את נאסא, אל תקראי נאסא אלא נאצא, ואת ה-CIA. זאת אומרת, האידיאולוגיה כאן? בקיצור, הם הקימו את נאסא, הקימו את ה-CIA, ולמעשה האידיאולוגיה הגרמנית לא בדיוק הסתיימה. הסדר עולמי של היטלר, אם עכשיו שם סיפור לא בדיוק הסתיים, אלא הוא שודרג. הם החליטו שלא גזע הארי או גזע העליון, אלא גזע הנחיתי, זה הגזע העליון. אין ברירה, חייבים לדלל, חייבים סדר עולמי. אז זה הפך לסדר עולמי חדש, אחרי מלחמת העולם השנייה. ותפס את השם חדש. ומה, את מי צריך לדלל? את דלת העם. הרי העם עצמו מצביע, הוא בוחר את מנהיגיו, את טובי העם. אז אנשי ההון והשלטון, הרי מי הגיע להיות עשיר? הטייקונים שהצליחו במלחמת ההישרדות, בטבע, הם הגיעו לכלל עושר גדול, והנה הם המצליחנים הגדולים, ואנשי ההון והשלטון וכמובן, מרוצים את המוח ואת התכונה, את אנשי המדע, פרופסורים למיניהם וכו'. אני יכול לומר לכם דבר אחד, תשמעו, בשלנו, אתם יודעים על זוג פרופסור ופרופסור, שקיבלו כרטיס, שנתנו להם כרטיס כדי שהם יוכלו להיכנס לבונקר, כי יש בונקר כאן בירושלים, אתם לא יודעים, הבונקר הזה אותו קרטי שמצמיד לפתע עד הכנסת, קצת קרטי, למעשה שקטנים, זה של הצצה אטומית, אז הם מיוחסים, הם ייכנסו לבונקר. האישה הזדעזעה מהמחשבה הזאת, חשבה שזה לא נראה לה כל כך מוסרי, היא לא רצתה להצטרף לבונים החופשים, היא חזרה בתשובה. התגרשה מבעלה, בעלה קיבלה את הכרטיס, וכן, החליט להמשיך הלאה ומצטרף לבונים החופשים, וכך נפרדה החבילה. יש לנו כאן, יש לי חבר שהציעו לו בכרטיס כניסה, וכיוון שהוא בא לתשובה, הוא איש אקדמיה, הוא עד היום נחשב למשהו, אני לא רוצה להגיד איפה, כדי שלא תזהו את האיש, אבל כן, הוא חבר טוב שלי, והוא לא הסכים לקבל את הכרטיס הזה. לא לקבל, הוא צריך לצרף לבונים החופשיים. מה זה הבונים החופשיים? ומה הם מאמינים? אני אראה לכם סרטון קצר של השוואה בין כישוף לבונים החופשיים. לחשב לבונה חופשי. אני רוצה רק להגיע איתכם למקום אחד. מה שחשוב בסרטון הזה, קצר, שאני מגיע לכתבים של מנלי פי הול ואלברט מקי, שהם בעצם האנציקלופדיות של הבונים החופשיים, הם כותבים ששם אדוני זה האויב שלהם. ולוצי, הסמך מן, זה העיקר, בוא כדי להבין, הוא אל האור. וכשאתם מבינים את זה, אתם כבר יכולים להבין מי הממוקד פה, ומי את מתמקדים, מי הוא האויב שלהם, את מי הם סימנו. עכשיו יש פה אנשים שגידו, שמה, לא מאמין שיש בונים חופשיים. צריך להאמינו לי שקיבלתי טלפון מהלשכה המרכזית בתל אביב, ואיימו עליי וגם פגעו בי. התפטרתי מתפקידי. נאלצתי להתפטר מתפקידי אתמול. יש בונים חופשיים, אשר אליי רב בונה בשם יהודה גוטמן, איים עליי, והסביר לי שאני מדבר נגד הבונים החופשיים והם יזיקו לי, הם אכן יזיקו לי. בסדר, כרגע זה בפרנסה, עדיין ברוך השם, לא כך נורא. יש בונים חופשיים? אתמול, אתמול התפטר. תראי לגמרי. מי שחושב שהם לא קיימים, בכלל חי בפלנטה אחרת, לא יודע מה מדבר. אני אראה לכם את הלשכות שלהם פה בארץ, תרצו, בואו נתחיל, כדי שבאמת תראו משהו. אז קודם כל, בואו נראה את הסרטון שאמרתי.
Wording and symbolism are so close in several instances that it clearly suggests a common origin. To examine this possibility, I spoke with a number of...
A sharp object was put to my left breast.
And
I was warned that should I reveal
the
secrets of Freemasonry.
When you're presented before the high priest, the sword is held against your chest and you actually take a blood oath, promising to remain...
בשני המקרים, אף אחד לא נכנס סתם ככה, צריך שימליצו עליך. אז הוא אומר, כן, גם אצלם זה כך, והוא אומר, גם אצלם זה כך. שניהם, כשימליצו עליך ואתה מסכים, אתה מגיע, חוסמים לך את העיניים. חוסמים לך את העיניים. כשחוסמים לך את העיניים, מצמידים לך סכין לצבא, וכדי שתדע למה לצפות, במקרה שאתה מגלה את הסודות שלהם. בשני המקרים, דוקרים אותך לצליח חטיפה אדם כדי שבאמת תגיע למצב של חרדה או פחד או תבין בדיוק משהו של דברים. ובשניהם אתה מגיע ואתה צריך לקרוא הרבה לפני איזשהו אדם שהוא כאילו מי יודע, המקבל שלך, החונן שלך. הם ממשיכים הלאה לעשות את ההגבלה הזאת, אבל שימו לב, אני רק רוצה להראות לכם את הכתבים שלהם בסופו של דבר, אני לא אוהב את זה מהכל. שימו לב, אני אגדיר את זה למי שמבין אנגלית, אני מבקש, יש פה מישהו שמבין אנגלית?
כן.
אוקיי, אז אולי אתה תתרגם, אני לא רוצה להיות נוצות אובייקטיבי, אז הנה לך, אבל אתה...
And unfortunately, Adonai, the Hebrew God of the Bible, is also God. And the true and pure philosophical religion is the belief in Lucifer.
הוא אומר בעצם ש... למרבה אכזבתו, unfortunately, אדו, או אבונאי, אני לא אגיד את השם כמובן, הוא גם אלוקים, למרבה הכזב. אוקיי, כן, לוסיפר.
לוסיפר הוא אל.
הוא אל, ולמרבה האכזבה, אבונאי הוא גם אל.
גם האל של היהודים.
אבל האל האמיתי והטהור, מבחינה פילוסופית, דתית, זה האמונה בלוסיפר, והוא בעצם השווה ערך לאל שלה.
עכשיו שימו לב.
The equal of Adonai, but Lucifer, God of light and God of good, is struggling for humanity against Adonai, the God of darkness and evil.
אני מתרגם. אבל, סליחה, אני אומר את זה רק לצורך, אני קשה לי להגיד את זה, אבל אני אומר את זה רק לצורך, כי יש לי יותר דמותי. אבל, לוסיפר הוא אל האור, והוא האל הטוב, והוא נלחם למען האנושות. אבל, אדור, האל היהודי, והוא אל החושך ואל הרוע, הבנתם? זאת אומרת, כשאתם מדברים על דברים חופשיים, מדברים על אידיאולוגיה של דברים חופשיים, הם סבורים שאנחנו עבדי אל הרוע, ותתהפך להם בגלל הספר. מבינים מה שאני אומר? זאת אומרת, אנחנו מסומנים כמי שמיועד ל... אם יש להם אידיאולוגיה של דילול, אז תמיד את זה את עבדי אל החושך. מבינים מה שאני אומר? אני לא אעריך בזה יותר מדי, יש לי הרבה דברים להראות, אז אני רוצה להראות לכם דברים נוספים. תראו, הוותיקן זה נצרות קתולית, אבל רומא כבשה, רומא נכבשה בעבר ברחוק על ידי הנצרות. אבל היום קורה תהליך מתחת לאף שלכם, כבר משנת 2013, שהאפיפיור הקודם התפטר בתפקידו, ב-2013, יוסף רצינגר, ברדיקטוס ה-16, ונכנס במקומו חוכא ברגוליו, שהוא בעצם פרנסיסקוס הראשון. הוא עובד את הסמ"ך, ובוותיקן היום עובדים את הסמ"ך. זאת אומרת, הם כבר מזמן לא מאמינים בתנ"ך. בוותיקן עצמו, שלא תחשבו שמדובר באנשים שמאמינים בתנ"ך, חושבים ששם הוויה הוא האל הגדול, ושימח לו שם זכור הבן שלו. זה לא נכון. שכחו מזה. האילומינטי כבש את הוותיקה. אני יודע שאתם לא מאמינים. אל תאמינו למילימטר של מה שאני אומר. אני אראה לכם את האפיפיור, בטקס תפילה שלו, אל תזכרו, אין ברירה, לצורך לימוד. אני אראה לכם את זה כשאתם תבינו, שזה הקייס. אז בואו נראה את זה. הוא הכריז על... עשה מכמם כעל האל העליון, ושישו רבנו שלו. ודווקא עם החלק הזה אנחנו כאן יכולים לבדוק. זה בנדיף, זה פרנסיסקוס, חוכא ברגוליו. עכשיו זה טקס ליטורגיה. מתפללים עליו. באנגלית, אנחנו לא יודעים איפה המושבה. ישו הוא הבן שלך. Did you catch that? אם תפסתם את זה. תפסתם את זה, בדיוקשתם. אם תפסתם את זה שהוותיקן עובד את הסמכנן. זה מה שקורה. תחת האב שלכם היה חלופת החלפת משמרות. אני אסביר לכם מה קרה שם. לפני בערך... בשנת 2013 אני הייתי יועץ של יד האחים. ורב יעקב עדס, משמעתם עליו, שלח אליי את החברותה שלו, נתניה לבוכבות. הוא הגיע אליי למשרדים, נתן לי מתנה, ערימת ספרים שחורה של... שכתב הרב יעקב עדס, כתב המון המון ספרים. אני צריך מסעיד בשביל לקחת את זה הביתה. אומר לי, הרב עדס נמצא בישיבת נער שלום, והוא רוצה שתבוא אליו. אמרתי, בסדר, אני אבוא אליו. הגעתי אליו לישיבת נער שלום, ישבתי עם הרב עדס שעה וחצי, שאלתי, מי אתה, מה אתה עושה? הסברתי לו מה אני עושה, רקע לסיפור אישי. ואז הוא אמר לי, תראה, אני כתבתי ספר שנקרא פרקי מחשבה. הספר הזה תורגם ב-1600 עותקים באיטלקית. ואחד מהספרים נשלח לידי נתניה, לחברותא שלי, לוותיקן, לדבר על הוותיקן. קיבלתי מכתב, אומר לי, מהאפיפיור. האפיפיור שלח לי מכתב, ובמכתב הזה כתוב שהוא מאוד נהנה מהספר, וזה מעורר השראה, ושהוא מאוד אותי להמשיך לכתוב, אבל אמרתי לו, איפה המכתב? הוא אומר לי, לא, אני לא רציתי שנתניה להיכנס, ויעבור את המזוזה עם המכתב של האפיפיור, אז אמרתי שקריא לי את זה מבחוץ, וקריא לי את זה מבחוץ, אז אמרתי לו שקריא לי את זה ויסרוף את זה, ואת האפר יזרוק לביוב וילך למקווה. אחרי זה שייכנס. אז יש לו כל מיני הנהגות ככה, זה לא, אין לו את המכתב. אז אמרתי לו, טוב, ומה אתה שואל? זאת אומרת, תראה, שבועיים אחרי זה האפיפיור התפטר, יוסף רצינגר. האם זה קשור לספר שלי? אמרתי לו, אני לא מתעסק בנסתרות, בכל שאתה קש ששבר את גב הגמל, אבל אנחנו עובדים אחרי הפיפיור הזה הרבה שנים, וכבר ב... מה שאני עושה כאן, אני עושה את זה לצורך, אז אני, אם לא, כשזה יהיה קשה לכם, אני אוכל להגיד דברים, אתם לא תאמינו, אז זה קצת קשה, אני נאלץ להסביר את זה, להראות לכם הוכחה, אני מקווה שמי שזה לא פוגע ברגשות של אף אחד. לפעמים צריך כדי ללמוד, צריך לדעת למי מי נלחמים, אנחנו נלחמים. יש לו מלחמה, מלחמת תרבות. אני אומר את זה כך. משתדל מאוד שיתדל. זה היה האחרון שבסדרה הזאת. הנקודה היא ש... טוב, אולי אני גם נראה את זה, נראה את משהו אחר, רוצה לראות אתכם. האפיפיור הקודם יצא, שיצא, אנחנו עוקבים אחריו כבר הרבה שנים, בשנת 2005, ב-19 באוגוסט, במקום להגיע לטקס הצליבה של יימח שמו ושם זכרו ישו, שנערך בפולין, נגיד שם 200,000 איש בשטח, וזה מסוכר בכל רשתות הטלוויזיה, מיליארד וחצי אנשים רואים בטקס הזה כל שנה, עושים, היהודים הם עם זקנים, הם רשעים, איך הם מציגים אותם, שהם רוצחים את ישו, וכאילו נמצא, ואומרים אותו מסכן, יימח שמו ושם זכרו, ומנסים לשחק על הרגשות, וזה טקס אנטישמי, טקס אנטישמי. האפיפיור, אין האפיפיור שלו, ואז כמו הוותיקן שלו השתתף בטקס הזה. בשנת 2005, יוסף רצינגר מרים טלפון לקולון גרמניה, לרב החרדי, אומר לו, כנס את הקהילה, זה היום שישי, באותו יום, באותה שעה, במקום להגיע לטקס הצליבה, הוא מגיע לבית הכנסת, לקולון גרמניה, הקהילה התכנסה לכבודו, שמים אותו במזרח, אני יודע שחרדים בחוץ לארץ לא תמיד הם בדיוק, הם לא מתחרדים בארץ, יש להם יותר פתיחות כזאת. נדר קשר, שמו לו גם את העץ השלוח בכנסייה, בבית הכנסת, ואתם תראו שזה בית כנסת נתרו גם בחזן חיים אדלר, נותן פרק חזנות, והאפיפיור מוחא כפיים, ובינתיים ברקע אתם יכולים לשמוע שהוותיקן נורא נורא כועס על האפיפיור, בגדת בנו, אסור לך להשתתף בטקס יהודי, מה אתה עושה? יותר מדי, נוצרי קתולי, יש לו אסור להיכנס לבית כנסת או לשתות בטקס יהודי. אתה אפיפיור שם, באותו יום, באותה שעה, עם פאבליק, בציבור, במקום להגיע לטקס החשוב ביותר, להגיע לטקס הזה, שמים אותך במזרח ואתה מוחאים כפיים, והמאמינים שלך מחכים לך במקום אחר. בגדת בנו, אתה מואשם בהרסי והאפוסטסי, בכפירה ומינות. תבואה בשנת 2005. בשנת 2009 הוא כותב ספר, The Jewish People in the Holy Scripture, היהודים בכתבי הקודש שלהם, שם הוא כותב, אני לא מאמין שיהודים צריכים להאמין בישו של הגרדון. הם יכולים להגיע לגנת הפרקס. התנ"ך לא מראה באופן חד משמעי שאנחנו צודקים. אבל יהודים יש פירוש בשלם עומד בפני עצמו והוא בסדר גמור. יהודים יש להם בלדן גם בלי זה. וזה נחשב לכפירה לנסות. בשנת 2013 מתפטר מתפקידו. מתפטר מתפקידו, יש על זה הרבה שמועות למה מתפטר מתפקידו. אני אז הייתי בקשר עם פושע בשם אברהם כהן, שנשפט בהולנד על מה זה, הוא היה בלתי בקשר, שהוא בתא שלו, שהוא נשפט על רצח של 12 עולם. הוא יושב בתא, חזר בתשובה אחרי 7 שנים של הכלא, הוא אומר לי, שמע, אני מתחיל להריב איתי, אני מתחיל לחזור בתשובה, אז הנוצרים בתא מתחיל להריב איתי. אז אני לא יודע מה לענות, אבל ראיתי שיש לו ספר, תשלח לי אותו, שלחתי לו את הספר הפתיחה של רומי, אז יצר איתי קשר, הוא הסביר לי שהכמרים שם בעצמם אומרים שהאפיפיור נתפס מניח תפילין, ואני לא אכניס אתכם כל הסיפור כי אני רוצה להגיע לדברים, אבל יש שמועה כזאת שהוא נתפס מניח תפילין בשנת 2013. מי מספר את זה? הולנדים מספרים את זה. זה לא הגיע לתקשורת בישראל. אבל... יכול מאוד להיות שהוא יהודי, כי האפיפיור הוא לא...
Catholic dogma. And this is why on August 19, 2005, a Friday at noon, the same day and hour that Jesus was crucified, Benedict XVI arrived at the Jewish synagogue in Cologne, Germany, and took active part in a Jewish worship service. To take active part in non-Catholic worship is a sin against the divine law in the first amendment, as was always called before Vatican II. In taking part in a Jewish worship service, Benedict XVI committed a public act of apostasy. At the synagogue, Benedict XVI was seated prominently near the front. The synagogue was packed with Jews from the Israelites. Benedict XVI was not only an integral part of the Jewish worship service, he was his main feature. This is, without any doubt, active participation in the Jewish religion. Very close to Benedict XVI, the camp of the synagogue prayed and sang Jewish prayers at the top of the synagogue. Benedict being
gestured. רבותיי, באמת לומר לכם אם הוא יהודי או לא, קצת קשה לי לומר, אבל האפיפיור הוא לא טיפש, אני יודע דבר אחד, שגם אם הוא חושב שהיה זאת אמת, להניח תפילין הוא לא חייב להניח. רק אלא אם כן הוא. אבל ידוע לנו דבר אחד, שמיד אחרי שואת אירופה היו הרבה אנשים, ואני פגשתי אנשים כאלה, ופגשתי גם כמרים כאלה, כי זו העבודה שלי, קיים ביד לאחים, שלא ידעו שהם יהודים, שגודלו... מיד אחרי השעה והם מרוב פחד, הכניסו אותם אפילו לתנועות נאציות, רק כדי להסתיר אותם. הוא אחד מהם. הוא היה חשמן בוותיקן. במקום למנות את האפיפיור, אחרי שיוחנן פאולוס מת, אז במקום למנות את לוס פישר, שהשם האמיתי שלו זה הרבני, הוא יהודי. אז ברגע האחרון אמרו לו, אתה יהודי, אי אפשר. אז לקחו את החשמן, יוסף רצינגר, מילאו אותו. ובסוף התברר שגם הוא כנראה. אני רק רוצה שתבינו תבינו שהמאפיה שאני מדבר איתכם עליה זה משפחת רוטשילד, זה לא יהודים בהכרח, שלא תבינו. כל מי שמתחתן עם מישהי ממשפחת רוטשילד, או מישהו ממשפחת רוטשילד, מאמץ לעצמו את השם רוטשילד. אני יכול לומר לכם שהאפיפיור מנשק את הידיים של משפחת רוטשילד. זאת אומרת, יש פה איזו כפיפה, יש פה איזו היררכיה, הם נמצאים ממש ממש בטוב. רק שתראו את מה שאני אומר לכם, זה נראה לכם את זה, תבינו במה מדובר.
Existe un video claro al Papa que enciende un empezar a hacer que ha comentado, ahora lo comprobamos.
¿Vuelven a ver?
A continuación vamos a compartir el video. Y así poder observarlo con
muchísimo
más detalle para que lo analicemos todo en profundidad. Aquí podemos observar cómo el Papa Francisco enciende una hoguera. Muchos se han preguntado si se podría tratar de un extraño ritual. La verdad es que lo desconocemos, debido a que no hay suficientes elementos o más símbolos. Es el ambiente. Vamos como el Papa recibe y besa la mano a una serie de invitados.
אין כיפות, הם מסתובבים כיפות, הם כאילו יש להם זהות יהודית, אבל בעצם בכלל לא קשורים ליהדות. הם בסדר עולמי, הם שלא תחשבו שכל מי שמשחק אותה או מנסה להשתמש באיסטרה של יהדות או נצרות אפילו, או כל דבר אחר, הוא באמת באמת כזה, הם המרגלים שלהם בתוכן. בסדר, זה...
Algunos han especulado que de entre esas personas se encuentra el Papa David Rockefeller, aunque sinceramente la calidad del vídeo hace que no se pueda apreciar para comprobarlo exactamente. Se trata de David Rockefeller, lo ponemos en duda. Siguiente, puesto el carácter quienes gobiernan el mundo tras las sombras.
בבדיקה, למה אני אומר את זה? זה, איך אומר לפייט, שר הביטחון של אברהם לינקולן, נשיא ה-12 של ארצות הברית, אם אי פעם אמריקה תושמד, היא תושמד על ידי מסדר הישועים בבדיקה. מסדר הישועים בבדיקה זה לא אנשים שאתם חושבים. זה מסדר של המאפיה העולמית, שהמטרה שלו בסופו של דבר להשיג שליטה עולמית. כפי שאמרתי, זוכרים את אדם וייספורט, הורק, כן? שבעצם יצא, זה, המטרה שלהם היא להחזיר, הרי הפרוטסטנטים מרדו בוותיקן, מרטין לותר לפני 500 שנה, ואחר כך יותר מזה עזבו לארצות הברית, ובסופו של דבר מה שקרה זה שהם מרדו בשליטה של הוותיקן, של המלכות הבריטית, והגיעו עם סילת מייפלאר להקים את ניו, יורק, את יורק החדשה, את הארץ החדשה. כדי להחזיר עטרה ליושנה, הם בעצם הקימו מסדר של ליולה ב-1554, במטרה להחזיר עטרה ליושנה, בכל דרך, ובסופו של דבר, מה שקורה זה שהם משתמשים ומצאים מאפיונרים כדי להשתלט על העולם. ראשי ממשלות בעולם נמצאים תחתם. לא תחת האפיפיור הזה שאתם רואים, האפיפיור הזה זה האפיפיור הלבן, כביכול. אבל יש אפיפיור שחור, הוא נסתר, הוא ראש המאפיה העולמית, הוא ראש הנחש. כשאני מנסה להבין את דברי הרמב"ן, שאומר שלעתיד לבוא משיח בן דוד ילך לאפיפיור ברומא ויאמר הוא שלח את עמית ואתוני, שואל, איזה כוח יש לאפיפיור? מה רצה הרמב"ן? היום אני מבין טוב את הרמב"ן. אני יודע שמנסה אפיפיור שחור הוא ראש המאפיה העולמית, ושבעצם ראש הסדר העולמי החדש, ושנכון כשהעולם ייכנס למצב שהוא מסונדל ותחת שלטון דיקטטורי דיגיטלי, מי שרוצים לעשות, מי שכבר קורא לסבין, אז בסופו של דבר, כמו שסדר העולמי משיח, אתה בעצם להילחם בסדר העולמי. ולך למי? לאפיפיור השחור בבדיקה. לא שלח את עמית ואתוני. ואמר לו, לא ידעתי את השם. ברור שהוא לא ידע את השם. כי התנ"ך בשבילו זה כלום. הוא מאמין בהבשה מכנן. ומשיח בן דוד יקיר אותו 10 מכות, אני מסתדר, כמו שאומר, אבל לא בחייך, אתה עכשיו, בוא. אז מה שהיה הוא שיהיה, יהיה אשר יהיה, כי ממצרים עלינו נפלאות. אותו סיפור חוזר על עצמו, כמו שאומר הנביא מיכה. אבל בואו לרגע נתמקד יותר, אני רוצה לעשות יותר קלוז-אפ, שימו לב, אני התחלתי לחקור דבר אחד. אנשים לא מאמינים שיש אילומינטי, אז אני אומר לכם, אתן לכם, עדות של אילומינטי, שמישהו שיצא משם, והשתתף בטקסים, הזדעזע מאוד מטקס של הקרבת קורבנות אדם, ואז זה יצא משם. אני אראה לכם את זה, רק כדי שתתחילו להבין שבאמת יש כזה דבר.
Nou, dat is dus het breekpunt geweest. Je komt zo diep in die kringen. Je tekent ook eigenlijk een, ik heb niet met bloed getekend ergens voor, maar je tekent wel een contract voor je leven dat je zwijgt over namen van bedrijven, organisaties, personen. Dat is ook de reden waarom ik denk nog steeds leef. Je houdt je daar.
Hun diende dus iets onstoffelijks. Hun diende wat zij noemde Lucifer. En ik kwam dus ook in die kringen. Alleen ik lachte erom, want het waren voor mij gewoon klanten. Dus ik kwam in wat ze noemden Satanskerken. Ik kan zeggen, dit, we hebben het nu over satanisme. Ja, oké. Ik kwam dus in Satanskerken, maar ik kwam zeg maar op route even langs, even buurten. En daar was dan op dat moment een heilige mis, een heilige soort mis. En dat was met blote vrouwen en wat dranken, dit en dat. En ik vond het alleen maar leuk. Maar er kwam een moment, toen werd ik dus uitgenodigd, daarom vertel ik dit ook, om mee te gaan doen aan offers in het buitenland. Dat was het breekpunt. Kinderen.
Dat
werd je. Ja, ik kon het niet. En toen.
Wil je even stoppen trouwens?
Nee. En toen begon ik langzaamaan eigenlijk in te storten. Ik had zelf als kind nogal wat meegemaakt. En dat raakte mij zo.
טוב, בוא נעצור את כאן. הוא פרס משם בעקבות הטקס שהוא לא יכול לעמוד בו רגשית. יש כזה דבר, הם מקריבים קורבנות אדם בדרגות הגבוהות, ואתם יודעים מה? אם אתם רוצים לראות את זה מנקודת מבט חרדית, אין בעיה, תקראו את הספר, חווה דעת חלק י"א, החלק החדש. הרב עובדיה נשאל שם האם אפשר לצרף למניין בונה חופשי, ושם הוא מביא את הקונטרסט היחיאלי, שנשאל לפני 150 שנה אם אפשר להצטרף לבנים החופשיים, ואומר, הוא מגיע לעסקה של כיוון שהוא חקר את הנושא, ובדרגות הגבוהות הם שותים דם מגולגולות ועושים מעשה לבן הארמי, מוציאים גולגולות מקברים, לכן אסור להצטרף לבנים החופשיים. ולכן כל הארגון הזה ארגון אפשר, זה ארגון שאסור להיכנס אליו. מי שנמצא בדרגות הנמוכות לא יודע, אבל מה זה משנה, אתה נמצא בבית עבודה זרה ואתה נמצא בדרגה הנמוכה, ואחר כך בסופו של דבר מובילים אותך לאבד את האמונה שלך ולהאמין בשטן כאל העליון. אז אתה נראה. תודה שלא. מה השאלה? כן, לא. רב בונה הוא לא רב. זה רב בונה זה מושג, זה כמו רב סמל. לא, זה לא רב. יש 10 רבנים בבנים החופשיים, אבל הם נכנסו בטעות. הם לא ידעו, הם אפילו חלקם צדיקים, אני מכיר, אבל אני יכול לומר לך שהם לא ידעו לאן הם נכנסים. הם פשוט נכנסים לזה. הרי מה עושים הבנים החופשיים? אני רק אזעזע אתכם, שאתם תבינו את זה טוב, אז בואו נשמע מישהו שנרצח על האינפורמציה שאני כותב לכם. המרצה קופר, בארצות הברית, לא חשף את זה. למה אני מראה את זה? מכיוון שאני התחלתי לחקור את העידן החדש. הרי שהתחלתי לחקור את העידן החדש, ויש כזה דבר שאתם לא כל כך מכירים אותו, רציתי להבין למה האום הוא כל כך אנטישמי. אז גיליתי שבעצם יש להם השקפת עולם, ויש להם אמונה משלהם, ולכן אנחנו האויב שלהם, ואנחנו אנחנו מותקפים על ידי האומות המאוחדות, יומם ולילה. אני אתן לכם את זה, בהוכחות של מה שאני אומר. זה התחיל. מישהי בשם אילנה פטרובה בלבנסקי, היא אישה שעזבה את דרלה ושהייתה בת 21, הלכה לטיבט, הצטרפה לחווה הלבנה בטיבט, שם היא תקשרה במסגרת החווה הלבנה עם הזעם והזעם, ומעבר לרי החושך, והיא נשלחה את החווה הלבנה להאיר את העולם, כאילו להאיר, להחשיך, כן? היא הגיעה לניו יורק והקימה ב-1770 ומשהו, 1776-1777, היא הקימה את האגודה התיאוסופית. ב-1888 היא כתבה ספר שנקרא דוקטורינה הסודית. לא, בדרכי תומה הייתי כשראיתי. שוב, בדרכי מילה מרשמים. ובסופו של דבר, האישה הזאת יודעת לקהל בני השפות, היא המחשבה האולטימטיבית. היא הקימה את העבודה התיאוסופית. היום אם אתם תלכו בספרייה הלאומית, אתם מבקשים ספר בתיאוסופיה, הספרנית יכולה פשוט ליפול, להתעלף, אפשר להנפיזות. זה הכל ספרי קישוט מהמזרח הרחוק. ומה שקרה זה שמי שהתעבר את הספר הדוקטורין הסודית, הספר הזה, נמצא אחר כך, אחרי שבבונקר של היטלר, נמצא מתחת הכרית של היטלר. זה הייתה מורתו ורבתו של היטלר. מה כתוב בספר הזה? שהאל העליון השני זה הסמך מהם, זה היהודים הם מבטח. כמו שבדיוק בגלל דבר, למרות שהיא אישה, כי אישה, אז באותם שנים לא היה אישה בברים החופשים, בה דברים. ובחוות, היום יש אחווה של נשים, אבל אז לא היה. היא קיבלה אוטומטית את הדרגה הכמעט האולטימטיבית, יש דרגה 33, היא קיבלה 32. למה? כי היא הכירה באל העליון שלה. היא קידמה אותו עם הספרים שלה. מי שהמשיך את דרכה זה מי שבשם אני בסם, ואחריה, אליסטר קראולי זה האדם הרשע ביותר בהיסטוריה של המין האנושי. הוא הקריב את אשתו לבעל, הוא הקריב את הילדים שלו לבעל, למולך, ממש ככה. כל העולם יודע מזה, כל הגויים יודעים מזה, הוא נקרא האדם הרשע ביותר בהיסטוריה, והוא המשיך את דרכה של, 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 של אני בסם, ואחרי זה, מי שבשם אליס בייבי כתבה 24 ספרים, ה-24 ספרים שלה היום הם התנ"ך של, של האומות הרוחות. הספרים האלה הם אנטישמים נגד היהודים בתכלית, נגד אלוקי היהודים, נגד התנ"ך, ולכן האום הוא אנטישמי מעל את העטף. אנחנו לא מבינים איפה השורש האנטישמיות, אנחנו לא מבינים למה כל כך שונאים אותנו, אבל אני אומר לכם כך, גם היטלר, כשהוא הגיע לגרמניה 1933, כן, והוא עלה לשלטון, הוא מצא קרקע פוריה בגלל העידן החדש, בגלל האנטישמיות הפרוטסטנטית של מרטין לותר, בגלל האנטישמיות של, של הוותיקן, של, של מסדר הישועים בוותיקן, הוא מצא קרקע פוריה, הוא לא היה מצליח בשום מקום אחר. פשוט מצליח להיגפור, אש בשדה קוצים, האנטישמיות בגרמניה הייתה כבר מוכנה עם קרקע פוריה. בואו נשמע אותו, אל תזדעזעו, זה ההסבר של הדברים החופשיים בתנ"ך. איך מתחילים כל קאט של העידן החדש, איך היא מתחילה? אדם הראשון, אדם וחווה בגן עדן, הם שבויים בבורותם, תחת האמונה, בשם הוויה. גן עדן של שוטים. בא האל הטוב, הנחש, לוסיפר, ונתן להם את האינטלקט ואת הידע, איך להפוך להיות האלוהים, אלוהי היוניברס, אלוהי היקום, איך להשתלט על האנושות, איך רבותיי, זאת תמצית, תמצית הרוע, זה גלגל השכל התהפך להם לגמרי. והם, לכן אני יכול לומר לכם שאני הייתי בארצות הברית, הייתי שומע שירים ללועזית, ואני נכנס לפעם מבית, הזמרים שם שרים, I am the snake, אני הנחש, I am the snake, כן, זה השיר שלהם, מטל, heavy metal. למה? כי הם מזדהים עם האידיאולוגיה של העידן החדש, של הנחש. נמצאים במקום אחר לגמרי. מי שגילה את ה... שכל הטיצ'ינג של כל הכתות, מכיוון שאני התעסקתי בהתחלה בחילוץ נגד כתות, הייתי צריך להבין את הראש של הכתות, מה מלמדים בתחילה בכל קאט וקאט מהעידן החדש, זה מה שהם לומדים, תראו. אני מקווה שזה...
Exactly. Well, you sure know how to make me feel very humble. Thank you so much. I think one of the biggest misconceptions in this country is what this country is all about. For what purpose? And most specifically, what it is that we're all looking for. I'm going to try to clarify some of those, and doing it as always happens, someone's going to be angry with my definition of some of these things. I've traveled all over the country, I've talked to probably hundreds of thousands of people individually over the last year. I broadcast a radio show that brings me thousands of letters every week. Even if we do something wrong, we know we're doing something wrong, don't we attempt to rationalize it in our own mind and through our friends to justify what we're doing?
מכיוון שזה באנגלית, אני חושב שהסבר לכם, זה האיש שנרצח בעבור האינפורמציה הזאת, הוא קילה את האינסיקים, ולעשה מה הטיצ'ינג, מה הלימוד שמלמדים והמולים החושים. זה בדיוק ההפך מההתארה. אי פחו מסתם. אנחנו עם השטן, לא יודעים, לא יודעים. עכשיו, אני רוצה שתבינו מה זה עיר ומגדל. מה האידיאולוגיה שלהם? עיר זה עיגול. מגדל... זה מגדל, זה אבליס. יש, אתם יודעים, בוושינגטון דיסי, אתם יכולים לראות מול הבית הלבן את העמוד הזה. כל עיר שאתם רואים את האבליס, המצרי, זה מצרים העתיקה. זה עיר שנבנתה על ידי הגויים החופשיים. לצרפת, אתם יכולים לראות את זה, אתם יכולים למקומות אחרים באירופה ובאנגליה. זה אומר שבעצם השליטים העליונים באותו מקום, הם הגויים החופשיים, והם יצרו את כל הקונסטרוקציה המקומית. עכשיו, עיר זה כאילו האישה, זה עיגולי, מעגל, היא אישה, היא כאילו יפה. אז זה בואו כלפי האנושות נראה יפים. בואו ניקח, נרפד את עצמנו, מבולים מחושים, בדרגות הנמוכות, אנשים טובים, כמו מוצר, בטובן, שופן, אני יודע מה, באך, ניקח את וגנר, שונה, אני יודע משהו שם זכרו, אבל ניקח את, אני יודע מה, משה מונטיפיורי, חוסן דרך ירדן, אנשים כמו סייר ז'בוטינסקי, אנשים טובים, נרפד את עצמנו באנשים טובים. לא נהיה מזוהים כאויבי האנושות, כי אנחנו יפים, כמו שנשאר, היא יפה. אבל הזכר, כביכול, השם ישמו, כביכול, בתוך העיגול הזה, במגדל, בתוך העיגול הזה, כן, הוא בעצם חותר תחת האנושות, מבלי שאף אחד ישים לב במסתרים כדי להשתלט ולכבוש עוד ממשלה, עוד מדינה, ועוד מדינה, ולהשתלט על העולם כדי להקים ממשלה עולמית אחת. עכשיו אני רוצה, מי שסיפר לכם את זה, זה בעצם האידיאולוגיה שלהם. כן, זכר בתוך מתים, ולמעשה, אני אראה לכם כרגע, אני רוצה להראות לכם את הבונים החופשים בארץ, ושאתם תדעו שיש כאן כאלה, בסדר? מי לא חושב שבונים חופשים בארץ? זה... לא יודעים שכן. בוא נראה את נתניה אומר, סדר עולמי חדש.
A new world order. We're ready for the new world order. What is at stake is more than once.
אני רוצה שאתם תראו שבנימין נתניהו אומר סדר עולמי חדש. הוא חלק מהסדר עולמי חדש. בנימין נתניהו נכנס ב-1988 ל-CFR. לבונים החושים. המספר שלו זה 2804. סירל נמבר. בדרגה 33. יש רשימה של הבחירים בדרגה 33, ויכול אפשר להשיג את זה בלילה. שימו לב, אני אסביר את זה יותר טוב, כי הרבה אנשים מאוד אוהבים את ביבי נתניהו, וכנראה יש הרבה אנשים כאן שלא שומעים את זה רק דבר, אז הם כבר מרגישים רגשות מעורבים, וכבר מתחילים את השאלות עצמם, כמו השאלות. אז בואו אני אעזור לכם טיפה, תבינו, ביבי נתניהו היה בסרט מטכ"ל. הוא היה במבצעים שהיה צריך למסור נפש כדי לחזור חי. יש לו את הזכויות שלו, פטריוט אמריקאי, פטריוט ישראלי. אבא שלו בן ציון היה היסטוריון דתי-לאומי, וגם היה בקשר עם זאב ז'בוטינסקי, לוחם למען ישראל, בהרבה מובנים. אח שלו נהרג
במבצע
אנטבה, יוני, וכל ההווי שלו פטריוטיזם ישראלי, ואין ספק שהוא איש בני, הוא כתב בספר נגד הטרור, ויש לו הרבה רקורד והרבה עשייה, ובאמת הזכויות שלו זה הזכויות שלו. הוא נכנס כמו הרבה מנהיגים אחרים, בזירה הבינלאומית, ל-CFR. גם דוד בן גוריון היה אחד הרבנים הראשיים, ומצחק רבין, גם שמעון פרס, וגם אולמרט, ניר ברקת יכול להיות, אבל ניר ברקת הוא לא פונקציה, גולדה מאיר, ראשי ממשלות נכנסו, ברק, נכנסו ל-CFR. שמעון פרס לא נכנס ל-CFR. שמעון פרס נכנס לבילדרברג, שזה מקום עוד יותר גבוה. עוד יותר גבוה, זה מקום אחר, אני רוצה להזכיר את זה, אם תבין את המושגים האלה. אבל מה שקורה זה שהם לא נכנסו לשם בשביל להיות נאמנים להם, הם נכנסו שם בשביל לייצג את האינטרס הישראלי בזירה הבינלאומית. אבל לאט 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 עם השנים שנכנס ונכנס, אתה עולה בדרגות, אתה מסונדל, אתה מחויב להם, אתה לא יכול לעשות משהו שאתה לא, נגד המערכת שם. וחלק אינטגרלי מהמערכת, מחייב אותך. בסופו של דבר, היום בנימין נתניהו הוא לא ממש רלוונטי, מכיוון שהוא לא יכול לעשות משהו נגד הסדר העולמי החדש. בסיבה אחת, הוא חלק מהם, אפילו אם הוא לא היה רוצה, הוא לא יכול לסתות מהם. הוא יסתה מהם, אתם יודעים מה, מה אני אסביר לכם את זה כך. הם, כל פוליטיקאי שנכנס לכנסת, דבר ראשון שעושים זה, בונים לו פרופיל, איזה טיפ, קונים אותי, ולא מגישים, לא עושים לו את זה על השולחן, אבל קונים אותי, כתבי אישום, כל מה שאני צריך כדי להגיש כתבי אישום. ברגע שהוא סוטה או לא עושה מה שצריך, אז פשוט מגישים לו את זה על השולחן, תיק 2,000, 4,000, 5,000, מה אתם רוצים? תיק הצוללות, הם נמצאו על מה? אפילו על השמפניה, ואפילו על הנייר הטואלט, ואפילו על הפרדשיות. לא משנה על מה, הם נמצאו מתחת לאדמה, איך לשבור את האדם ולהכניע אותו, תחתם כדי שיעשה את מה שהוא רוצה. ואם זה לא יקרה, יש עוד דרכים אחרות חוץ מלהדיח אותו. הוא לא יהיה מודח, והוא באמת הצליח מהפופוליזם החברתי, אז זה גם כדור 9 מילימטר שמונח בצד בשביל ג'ון קנדי, בשביל בנימין רבין, כן, בשביל הנשיא ארצות הברית.
בנג'מין פרנקלין.
לא משנה, עתידו ביניכם הוא לא רלוונטי, כי הוא לא רלוונטי מסיבה אחת, כי כשרוצים להרוג מישהו, זה לא משנה, אתם מדברים על הדרך, אתם עושים את זה, זה לא משנה. אבל הסדר העולמי דואג לכך שהוא ידאג שיהיה מישהו שיסיר את סדר העבודה. איך עושים את זה? יש לו את הדרכים שלהם. לשלוט, ואיך להסיט, ואיך לעבוד מתחת לפני השטח. זה כבר שיטות עבודה שהוא השב"כ, לא מתאמין. אבל כן, יגאל עמיר גויס 5 חודשים לפני כן להשב"כ, זה טוב. עכשיו תעשה עם זה מה שאתה רוצה. גויס 5 חודשים לפני כן להשב"כ. אז אנחנו יודעים על סדר עולמי, יש סדר עולמי. עכשיו בואו ניגש לרגע, נעשה רזולוציה ונעזור את כל התמונה הגדולה הזאת, כי דיברנו על התמונה הגדולה, אני רוצה להגיע לתכלס, מה קורה עכשיו? בשנת 1992 נחתם אג'נדה 2021. 192 מדינות חתמו על חוזה של סדר עולמי. חתמו על חוזה הזה, אג'נדה 21, כך קוראים לזה. המסמך הזה, אם תרצו, אני יכול להראות לכם אותו. זה מסמך ב-114 עמודים, צריך לקרוא אותו ולומדים אותו גם באוניברסיטה. אחרי שחתמו עליו של סדר עולמי, של שלטון עולמי, ולקדם את זה עם גלובליזציה וכל התהליך הזה, יצא לאחרונה אג'נדה 2030, עוד מסמך של האו"ם. המסמך הזה של האו"ם, מה התכלית שלו? זה לזרז את התהליך לקראת סדר עולמי. מה שאנחנו רואים עכשיו עם הסיפור של הקורונה, זה תהליך זירוז לקראת סדר עולמי. איך מזרזים, איך מזרזים את זה? תראו, דבר ראשון, המעבדה ברואן, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל זה מתחיל בארצות הברית. כבר התחיל בארצות הברית, הייתה מעבדה בארצות הברית, במעבדה יש סיפור כביכול שתקופתו של אובמה, למה למכר את זה, מה זה למכר? ניכור זה לקחת את זה ולהוציא את זה החוצה מארצות הברית, כדי, אבל זה עדיין שייך לאמריקאים, תחת שליטת האמריקאים. אובמה תרם 3.7 מיליון דולר למעבדה בוואן, כדי לפתח מה? אז הסיפור כיסוי היה לנסות למצוא פתרון ל-HIV. זה הסיפור כיסוי. גם כלפי ממשלת סין. סיפור כיסוי ל-HIV. מה באמת קרה? המטרה הייתה לייצר נשק ביוטכנולוגי ובילו לאוכלוסייה. ליצור מגפה. עכשיו, בוא נסביר את זה כך. נכון שהטענה היא שזה כאילו הייתה שם איזו דליפה או משהו, תראו לכם שבפוליטיקה שום דבר לא קורה במקרה. לא רק בפוליטיקה, הרבה דברים לא קורה במקרה, אנחנו חושבים שזה במקרה, זה נמצא בפני במקרה, זה לא כך. למעשה יש פה כוונת מכוון. הקורונה, לא יודע אם אתם יודעים, אבל בעיקרון מה שעשו זה, אני לא אכנס לכל הפרטים, פרטי הפרטים, אבל אני אומר לכם שפשוט ינדסו את זה, זה מונדס, ואיך אני יודע שזה מונדס, על מה אני סומך כשאני אומר את זה? יש חתן פה, חתן פרס נובל, שבשנת 2008 קיבל פרס נובל צרפתי, שהוא מתמחה ב-HIV. הוא גילה את הווירוס של ה-HIV, והוא קיבל את פרס נובל. כמו שהוא לקח במעבדה בצרפת בפריז את הקורונה, יחד עם הצוות שלו ובודד אותו, והוא גילה שם גרורות של HIV. הוא אומר, אני לא יודע מה, תגידו לי קורונה, לא קורונה. אני, HIV, אני יודע מה זה. אני לא יודע כלום, אני לא יודע מה יש שם בקורונה הזאת. אבל אני יודע דבר אחד, יש שם גרורות של HIV, ואת זה אף אחד לא יכול לומר לי לא. אז אם יש שם גרורות של HIV, זה אומר, הוא מגיע למסקנה, שזה מונדס בידי אדם. זה דבר ראשון. אני יכול לומר, אני אמרתי לכם כמה דברים, ואני אולי אכנס לזה טיפה יותר, רק כדי שאתם יכולים להבין את זה, לא רק ממני, כי אם אתם תשמעו אותי, אז לא יעזור אתם הרבה. אז בואו נסתכל לרגע, קודם כל שנבין, שיש אילומינטי בישראל, אני קופץ את זה, אני רוצה לכם תגידו את זה.
In a magazine called Inside Israel, the August 1996 edition, now this is an Israeli source, a Jewish source, it gave this fact, and by the way, this was also reported in Maariv, the daily newspaper in Tel Aviv, and by other Jewish sources in the nation of Israel. Let me just read a little bit to you here. It says, on May 3rd, 1996, Tel Aviv police raided an apartment, joined by reporters from the state-run television news program and the daily newspaper, Devar Rishon. They found a bizarre scene. The walls were covered in Latin script. Skulls and bones graced the shelves. Swords were crossed and mounted around an altar. Five doors led to secret passageways with red blinking intruder warning lights. The news report the next day announced, quote, the apartments were used for ceremonies by the Freemasons, an organization whose membership, and we're talking about Israeli membership, Jewish membership, whose membership boasts cabinet ministers and high-ranking army officers. Fascinating. Goes on to say that in spring of 1994, two other Israeli publications, Yediot Ahronot and Mishishi, published long articles about Freemasonry in Israeli society. Both newspaper reports agreed that Prime Minister, that is the late Prime Minister, Yitzhak Rabin, had been a Mason since the 1960s, and that in 1976, Rabin presided over a large Masonic convention in Jerusalem. Benjamin Netanyahu, the Prime Minister, was also said to be a Mason. He was recruited when he was Israel's ambassador to the United Nations in New York City in the 1980s. Both newspapers observed that King Hussein, he's a Muslim, isn't he? Yes, he is. He's an Arab. But King Hussein of Jordan had been a high-ranking and proud Mason who often traveled to London, England to participate in secret Masonic ceremonies.
טוב, זה השתדלו שזה קיים.
אמר אפס.